טוב, נראה מה הקדוש ברוך הוא יסייע בידינו להספיק, כי יש לנו, העיקר זה השיעור לכבוד חנוכה גם כן, ימה מסוים נורא, ואם הקדוש ברוך הוא יסייע בידינו נוכל להרוויח עוד איזה משהו, בעזרת השם. זה השיעור, במקור במסכת סוכה דף נ' עמוד ב', ממה מסוים נורא. שיעור קשור לכלל של י"ג למידות, כן, תוכן ההלכה קשור לדרך לימוד. הגמרא בסוכה אומרת, דף נ' עמוד ב', תניא, כלי שרת, שהסען של עץ, רבי פוסל ורבי יוסי בר יהודה מכשיר. מה קורה אם אדם עכשיו עשה כלי שרת מעץ במקום, לא יודע במקום, עשה אותו מעץ. רבי פוסל, אומר, עץ זה לא טוב לכלי שרת, ורבי יוסי בר יהודה מכשיר. הגמרא נותנת כמה אפשרויות להסביר במה תלויה המחלוקת, במה חלקו. ואז היא אומרת, אחא במילף מנורה בכלל ופרטי, או בריבוי ומיעוטי כמפלגי. זאת אומרת, הם יודעים, אומרים שלמדו את זה מהמנורה, את כל כלי שרת למדו מהמנורה, וחלקו איך ללמוד את המנורה. האם בדרך של כללים, בכלל ופרט או בריבוי מיעוט? רבי דרש כלל ופרט, רבי יוסי בר יהודה דרש ריבוי ומיעוט. בסדר? הם חולקים, רבי דרש בדרך של כלל ופרט, רבי יוסי בר יהודה ריבוי ומיעוט. כשהדרך הפשוטה היא, ככה אנחנו בברייתא של רבי ישמעאל, היא כלל ופרט. נכון? אין לנו בברייתא של רבי ישמעאל ריבוי מיעוט. נכון? יש כלל ופרט וכלל, או כלל ופרט, או כלל ופרט. ויש דרך אחרת של ריבוי מיעוט, שזה על אותם מקורות שמדברים על כלל ופרט, דורשים את זה בריבוי מיעוט. עוד מעט תסביר רגע מה ההבדל, אבל תמיד, זאת אומרת, אנחנו נראה בתורה באיזשהו עניין, ביטוי כללי, ואחרי זה ביטוי שמפרט אותו. לפעמים אחרי זה יש עוד כלל, בסדר? אז יש מי שיגיד, אני רואה את זה, אני מה התורה כתבה לי? כתבה לי פה כלל ופרט, או כלל ופרט וכלל. ועל אותם ביטויים יש מישהו שיסתכל, זאת אומרת, רבי יסתכל אמר, כתוב לי פה כלל ופרט וכלל. ורבי יוסי בר יהודה יסתכל אמר, כתוב לי פה ריבוי מיעוט ריבוי. עוד מעט נסביר מה ההבדל ביניהם, אבל בסדר, קודם כל בקוד, זה על אותם פסוקים, על אותם ביטויים, הוא קרא אותם בקוד כזה, והוא קרא אותם בקוד כזה. מה, איך זה בא לידי ביטוי במנורה? אתם יודעים, לפני זה שנייה בואו רק נעשה הקדמה להסביר במבנה, איך המידות האלה עובדות, זה דבר חשוב בכלל, כן, להבין את זה, בלי קשר לביתר הארץ. אז ככה, יש לי פה ביטוי כללי לדוגמה, בקטורת, כתוב, דבר השם משה, קח לחסמים, נטף, חלת וחל בינה, סמים. בסדר, יש לי פה בעצם כלל, סמים זה כלל, זה פרט וזה כלל עוד פעם. בסדר, אתם רואים, זה ביטוי סמים, זה ביטוי כללי. לא כתוב מה, סמים, כל מיני, לא יודע מה. פה מפרטים כבר שלושה מהסוגים. נטף, חלת וחל בינה. ואחרי זה עוד פעם חוזרים, סמים. בסדר? איך, מה אני עושה עם זה? אפשרות אחת. שיש לי פה ריבוי, מיעוט, ריבוי. מה זה אומר? סמים, ריביתי לך הכל. אם היית מוכן לך סמים, מה ההלכה הייתה אומרת? מה היו מוציאים מפה? כל דבר שעושה ריח, תכניס לכתובת. ריביתי לך את הכל. מיעוט, המיעוט אומר, בא למעט, ממעט, הריבוי זה הכל. המיעוט ממעט כל מה שלא דומה לפרט, למיעוט, כן? למיעוט. זאת אומרת, אני אגדיר את התכונות שנטף שרת וחל בינה. עוד מעט נעשה את הדוגמה הזאת על הנורא, ואז יותר נבין, בסדר? אני מקווה, אנחנו בתיאוריה. אני אגדיר את התכונות של נטף שרת וחל בינה, מה המשותף להם, מה התכונות המיוחדות שלהם, ועכשיו אני מבין שכל מה שלא דומה למיעוט, אז הוא יוצא החוץ. אבל יהיו דברים נוספים חוץ מאלה שיש להם אותן תכונות שהם כן נמצאים פה. בסדר? זה בא להוציא כל מה שלא דומה למיעוט. אבל כל מה שכן דומה למיעוט יהיה קיים. בסדר? בשלב הזה אני רושם כל מה שדומה למיעוט בכלל הריבון. בשלב הזה, זה אם יש לי ריבוי מיעוט, אני נשארתי פה. אבל אם יש לי עוד פעם ריבוי אחר כך, מה קורה? מרבה הכל.
רגע, שנייה.
אולי כבר תוכניה. מה זה? עכשיו אנחנו בריבוי מיעוט ריבוי. רגע, פרט הבא אחר כך פרוסוק. אין בו, אלא משהו, פה אתה מטרל, אמרתי משמעות A, כי עד אחת ריבוע אחרינה, הרבה כל מילי. כן, הריבוע מרבה הכל חוץ מדבר אחד. שמהו הדבר האחד, חכמים הם יחליטו, לא יודע, תחשוב לראות, אני לא זוכר אם יש פה הגדרה, או שזה משתנה בין הסוגיות, אבל זה, הרי הריבוי השני בא להוסיף משהו, כן? אז הוא מרבה בחזרה עוד דברים שלא היו קיימים פה, גם דברים שלא דומים לגמרי לזה, חוץ מדבר אחד שהוא לגמרי שונה, בסדר? עכשיו פה צריך לראות כל סוגיה לגופה, מה הדבר האחד שהוא לגמרי לא שייך, בסדר?
אז למה בא המיעוט?
כי אם לא היה, אם היה רק ריבוי, אז הכל קיים פה.
עושים ריבוי, חוץ ממיעוט של דבר אחד, עושים כאילו.
לא, כי אם יש לי רק ריבוי מיעוט, זה בגלל בפני עצמה. התורה יש לה כל מיני דרכים להעביר לי עכשיו את זה. אז אם דרך אחת היא רוצה שאני אגביל את הריבוי הזה, כן? ואני אגיד לך, תשמע, ריביתי, אבל עכשיו אני מקצר את היריעה, מוציא החוצה כל מה שלא דומה לדברים האלה. בסדר? ואז יהיה לי א', ב', ג', בסדר? הריבוי זה א' עד ו', סתם לסבר את האוזן, כשיש לי ריבוי ומיעוט זה מוריד לי את ד' ה', נשאר רק א', ב', ג'. אם יש לי עוד ריבוי, עכשיו יש לי א', ב', ג', ד', ה', רק ו' יוצא החוצה.
אז
זה כאילו,
אתה מוריד בשביל לעלות אחרי זה עוד פעם.
נכון, זה נראה מי... לא, טכנית אני מבין שזה כאילו, זה הדרך... לומר לי א' עד ה' ולהוציא את ו'.
דרך מסורבלת.
מסורבלת. אנחנו צריך להבין מה המשמעות שלה. בסדר? השאלה שלך היא טובה בשביל להבין מה המשמעות של הדרך הזאת, אנחנו עוד מעט נשאר עוד שאלה עוד יותר עקרונית, בסדר? אבל הבנו ריבוי מיעוט ריבוי? יפה. מה היה קורה אם היינו עושים פה כלל מופרט וכלל? כלל מופרט וכלל. ככה. כלל זה הכל. עוד פעם, בסדר? הפרט מפרש את הכלל. תראו שמה שאני אומר עכשיו בגדול, כאילו כתוב ברש"י, אני מקצר כרגע, בסדר? אולי אחרי זה נקרא, אני לא מבין. מפרש את הכלל, כלומר, רק הכוונה בכלל, רק לפרטים אלו. רק זה. זאת אומרת, אם היה לי כלל ופרט, אין לך בכלל אלא הפרט. רק זה. מה קורה כשיש לי אחר כך עוד פעם כלל? כן, נעשה את ה... כשיש לי עוד פעם כלל, אז יש לי מוסיף דברים שדומים לפרטים, לפרט. בסדר?
לפי הכלל ופרט, למה לא... אם אני נשאר רק בכלל ופרט, למה לא נכתוב פרט וזה?
רק את הפרט, שאלה טובה. אתה קופה עיקרון של השאלה של דביר, בריבוי, בסדר? יכולה, אני יכול להגיע לאותו דבר, ושמעת אותו.
צריך להבין מה זה אומר לי, בסדר? זה אומר שזה... נצטרך לגעת בזה, בלי לדעות. לא יודע אם ניגע בדיוק בשאלה הזאת, אבל מתוך הדברים קצת זה יתבהר, אבל יישאר לנו עוד הרבה מלורי גם אחת. אבל, אני, מתוך מה שכתוב על הלוח, יש פה שתי משבצות שהן לכאורה זהות בתוצאה שלהן.
המיגוי
השני, הכלל השני גם. יפה. כלל הפרט וכלל, אחרי שהפרט אמר לי רק הפרט, הכלל השני בא ואמר לא. תגדיל את זה, למה? שהפרט הוא לא להגיד, הוא לא בא להגיד לך רק זה הכלל, הוא בא להגיד לך, כל מה שדומה לזה כלול בכלל. הוא אומר רבי, זה וזה, זה יוצא אותה תוצאה. ריבוי מיעוט שווה כלל מפרט וכלל. ממילא עולה לנו השאלה עכשיו, אז למה צריך את שתי המידות האלה? לא רק זה, בכלל השאלה היא למה יש כאילו כיוון קו כזה, ריבוי מיעוט ריבוי, וכיוון שכלל מפרט וכלל. אבל שאלה כאילו יותר מציקה, אם אתה רואה שכאילו אפשר להגיע לאותה תוצאה בריבוי מיעוט, או בכלל מפרט וכלל, אז בכלל למה זה נצרח שני הדברים האלה? וזה מביא אותנו בכלל לשאלה העקרונית, למה המחלוקת אם לדרוש, התורה אמרה ככה, כן, אמרה, השתמשה בקודים האלה, למה יש מחלוקת אם לדרוש אותה בכלל ופרט וכלל או בריבוי מיעוט ריבוי, מה המשמעות של זה? בסדר? צריך להבין את המשמעות של כל אחת מהעמידות ומה העיקרון שזה מלמד אותי על הדרשות האלה. כשיכול להיות ש... זאת אומרת, לכאורה, אנחנו נראה שזה הרבה פעמים שיטתי. זאת אומרת, זה לא רק פר סוגיה, האם פה כלל ופרט או ריבוי מיעוט. בדרך כלל מי שדורש כלל ופרט זה עקרוני אצלו, ומי שדורש ריבוי מיעוט זה עקרוני אצלו. ויש מקום לגעת בשאלה הכללית, מה זה אומר על צורת ההשקפה על התורה בכלל, אם אני דורש בצורה כזאת או בצורה כזאת. בזה הרב עצמן לא נוגע פה בשיעור. הוא נוגע יותר בהשלכה על כל סוגיה לעניינה, בסדר? מה הכלל ופרט פה אומר בסוגיה הזאת, או מה ריבוי מיעוט ריבוי אומר בסוגיה הזאת. אבל יש מקום גם לבחון אולי באופן כללי מה המשמעות העקרונית של ההסתכלות על התורה בצורה הזאת או בצורה הזאת. אבל...
זה בטוח אותו דבר, כי הכלל זה מוסיף את כל הדברים חוץ מדבר אחד, אולי זה מוסיף דברים יותר מסוימים.
לא, למה? הוא מוסיף דברים שדומים לפרט.
ריבוי מיעוט זה מוסיף דברים חוץ מדבר אחד.
לא, ריבוי מיעוט ריבוי.
סליחה, אוקיי.
בסדר, אבל בשם זה כאילו חורה כל דבר. כלומר, כל מה שדומה למיעוט הוא בכלל, ואותו דבר פה מוסיף דברים שדומים לפרט.
אולי זה כאילו כלל ופרט יותר מחובר, כי יותר זה מפרש לך את הכלל. ריבוי מיעוט זה כאילו שאתה ריבוי, כאילו יותר מכל שלב מיעוט כאן.
כן, כן. אז הרב יצא לנו משהו בכיוון כזה, ועוד מעט נגדיר יישר כוח. זה נגדיר בכיוון, יישר כוח. טוב, אז בואו נראה קודם כל מה יש לנו במנורה. אני חוזר לגמר. זה מובן, המבנה הוא מובן. המבנה זה מאוד חשוב להבין אותו סתם, בלימוד גמרא.
אני
אשמח
שאלה מה, כאילו, כאלה שפות כזה, יש לנו את הברש רבי ישמעאל, המקור
זה רבי עקיבא, הוא זה שהתנא שחולק על רבי ישמעאל. יש לנו פה עוד תנאים, רבי יוסף, רבי יהודה, הרבי, בסדר? זאת אומרת, אז הברייתא של רבי ישמעאל היא התקבלה ככה בצורה יותר מיוסדת, אבל יש, היה עוד ברייתות שהסתובבו והם דרשו בצורה שונה. אפשר למצוא במחילתות הרבה פעמים דרשות כאלה, כמו שניגע ועוד, בסדר? בכל אופן, המחלוקות האלה בתקופת התנאים, זה לא משם המקום. אומרת הגמרא, רבי דרש כללי ופרטי. ועשית מנורת כלל, זהב טהור פרט, מקשה תעשה המנורה חזר וכלל. כלל ופרט וכלל, יתדן על כהן הפרט. מה הפרט מפורש של מתכת? אף כל של מתכת. בואו, אני מוכן פה עכשיו את הדוגמה הזאת. בואו, אתם יודעים מה, בואו נעשה פה בצד, נסתפק פה במקום המצב שיש לנו. ועשית מנורת. זהב טהור, מקשה תעשה המנורה. בסדר? אני נעשה פה לפי זה, בסדר? שיהיה לנו מקביל שלא נתבלבל. כלל ופרט וכלל, מנורת כלל זה הכל. זהב טהור,
זה פרט, זה אומר שרק זהב טהור. אם הייתי יוצר פה, המנורה כשרה אך ורק מזהב. אבל אחרי זה יש לי עוד פעם כלל, מקשה תעשה המנורה, זו אמירה כללית. אומר רבי, זה בא לרבות, מה אמרנו? כל מה שדומה לפרט, מה התכונה של הפרט? שהוא מתכת. לא רק זהב, זהב זה כבר, אם הייתי נשאר רק בפרט, כן? אבל זה מתכת, ולכן אני מרבה את כל המתכות. בסדר, לפי רבי, מרבה כל מתכות. בסדר?
מה, זהב טהור?
זהב טהור, זה פה הייתי, אם הייתי נשאר פה, כך, בואו נעשה כך, תראו. כאן עם כל חומר. אם רק לי, ועשית מנורה, ועשית מנורה, לא אמרו מה, אז כל חומר, תעשה מנורה, מאיזה חומר שבא לך. זהב טהור, אם הייתי נשאר פה, רק מזהב. נכון?
לא, לפרט זה כל דבר שדומה לזהב, לא?
לא, זה פרט, זה רק אגב. אחרי זה שיש לי עוד כלל מרבה כל מתכות, כל מה שדומה לזהב, שעוד סוגים של מתכות, בסדר? יפה. אם אני דורש את הריבוי,
ריבוי מיעוט ריבוי, רבי יוסף רבי יהודה דורש ריבוי מיעוט, עשית מנורת ריבה, לא מנורת ריבה, ריבה, כן? לא מריבה, זה מספגניה. כן. ועשית מנורת ריבה, זהב טהור מעט, מקשה תעשה המנורה, חזר וריבה. ריבה ומעט וריבה, ריבה הכל, מהי רבי? רבי כל מילי, מהי מעט? מעט של חרס.
בסדר? בואו נעשה פה בריבוי מיעוט, עשית מנורת כל חומר, נכון? פה אנחנו שווים לכלל, פה אין הבדל. זהב טהור, אז מה זה ממעט אמרנו? כל מה שלא דומה למיעוט, זאת אומרת? כל מתכות. פה אז אפשר כל מתכות. אבל כשאחרי זה עוד פעם היה ריבוי, אז בא להוסיף עוד משהו. את הכל, חוץ מ... חוץ מחרס. הכל חוץ מחרס, בעצם הנפקא מינה שזה לא מתכת וגם לא חרס, החומר הנוסף שאפשר לעשות ממנו זה עץ, זה מה שנשאר. בסדר? פה המחלוקת.
אז בריבוי מיעוט אפשר לעשות עץ.
כן. הוא מוסיף על גביו עץ. בסדר? מובן איך קודם כל החשבון פה? יפה.
אז עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה, כן? רש"י אומר, מעט של חרס, תעל כוחך, מיעוט על המהות היעתה. כן, בכל זאת יש פה מיעוט, אז אתה צריך למעט משהו, אמרנו דבר אחד זה חרס, וזהו, הראוי להתמעט יותר מן הכל. חרס זה החומר הכי בזוי, כן? זאת אומרת, הכי לא טוב. אז כשאני ממעט משהו, דבר אחד, אומרים חכמים, מה שהכי פחות ראוי בבית המקדש זה חרס, זה חומר שעניים עושים ממנו, לא ראוי ל... בפשטות, לכאורה, כן, זה מה ש... לא יודע אם יש עוד חומרים, אפשר גם, אבל לכאורה עץ זה הדבר המרכזי. איזה חומרים עושים כלים? בטח בתקופת חז"ל, בצורה פשוטה. מתכות. נכון, יש גם אבן. בסדר, הנה חינם, אולי גם על אבן, אבל הגמרא לא מזכירה, היא מדברת פה על עץ, נכון, זה הנושא? מה קורה עם כלי שרת שעושים אותו מעץ? אז לומדים מהמנורה, לכן פה זה הנפקא מינה, אם לומדים בריבוי מיעוט או בכלל ופרט. בסדר? בכלל הופרת עץ יהיה פסול, בריבוי מיעוט עץ יהיה קשה. בסדר? עד כאן פשט הסוגים.
אבל זה מוזר, כי בעשית זהב טהור, כאילו, זהב טהור בבקשה, שתי דברים שונים, זהב טהור זה ממה עשויה מנורה, ובקשה זה הדרך שתהיה עשויה מנורה. איך אפשר כאילו להגיד שזה אותו דבר?
אני לא יודע אם, קודם כל בפשטות, עוד מעט ניגע גם במקשה, אבל קודם כל, מקשה תעשה המנורה, עוד פעם, המנורה פה זה הכלל, בסדר? כל הביטוי מקשה תעשה המנורה, אבל נקודה שאמרתי עוד פעם, חזרתי פה, היה יכול מקשה תעשה, לצורך העניין. המנורה, זה עוד פעם, עשית מנורה, זה משהו כללי, זה כל הכלי הזה, כן, אני לא מדבר עכשיו איזה חומר עשוי, אחרי זה החומר, זהב טהור, זה חומר מסוים, אחרי זה מקשה תעשה המנורה, עוד פעם, לא אמרתי ממה היא עשויה, בסדר, זה בשטות. אבל עוד מעט כן ניגע גם בנקודה של מקשה, להסביר אותה. טוב. אז בכלל הזה של הקשר לדרך הלימוד, יש לנו בעצם שלושה מקורות מרכזיים שעסקו בדרכי הלימוד השונות, שזה הארי הקדוש, הרמ"א מפאנו והרב קוק. ובגדול אנחנו, יש מחלוקת, יש הבדלים ביניהם, כאלו או אחרים, ובגדול השאיפה, גם שהרב עצמן עושה, להבין קודם כל את המהות של כל אחד מהמקורות, מה אנחנו מסביר את המידות האלה, והשאיפה להגיע בכל סוגיה לשלושה הסברים, הסבר למהות על פי הארי, הסבר למהות על פי הרמב"ם מפנו, והסבר לפי הרב קוק. בשביל זה כמובן גם צריך ללמוד פנימיות וכולי, וצריך לשאוף לזה, בעזרת השם, עוד שאיפה שתרשמו לעצמכם. מכל מקום, המקורות האלה עוסקים בי"ג מידות, בי"ג מידות של רבי ישמעאל. יש מידות שהם לא עוסקים בהן. לדוגמה, המידה של ריבוי מיעוט היא לא נמצאת בברייתא, והם לא מדברים עליה שם לפחות. אולי אפשר למצוא דברים במקומות אחרים. הרב ויצמן פה מביא בעניין ריבוי ומיעוט מקור דווקא מהרב קוק ממקום אחר, מאיזה איגרת. איגרת שאולי גם קשורה לחנוכה בעקיפין, שעוסקת באיגרת שנכתבה לבצלאל, בחנוכת בית ספר בצלאל לאומנות בירושלים. הרב נותן להם איזה, כן, מכתב ככה, חיזור ככה, ברכה להקמת בית הספר לאומנות. ויש פה קטע באיגרת, באיגרת הזאת, גם הרב מראה את כוחו באמנות, יש שם איזה סיפור שהוא כותב בעצמו, סתם זה הבובה שושנה, הילדה שושנה, מי ש... או הבובה שושנה, אני כבר לא זוכר. יש אותה שיסתכל. בכל אופן, בואו נראה את הדברים. הוא נותן איזה קו, איזשהו... איך הרב רואה איזו נקודה במושג של האמנות שהוא מדבר על. לכללות חמדת היופי האמנותי המתגשם ביצירות מעשיות, מעשי ידי אדם, מתייחס עמנו לעולם ביחס טוב וחביב, אבל גם מוגבל. נזרים אנחנו משיכרון והפרזה, אפילו מהדברים היותר נשגבים ונעלים. הצדק הוא נר לרגלינו, ואנחנו קוראים במקרא קודש, אל תהי צדיק הרבה. החוכמה היא אור חיינו, ואנחנו אומרים, אל תתחכם יותר. אכול דבש הרבות לא טוב, גם דבש זה דבר מצוין, דבש שחרר אותך לשונך, אבל הרבה לא טוב, צריך גם בזה הגבלה. כאילו רב מראה, עם ישראל מתייחס לאמנות ביחס טוב וחביב, אבל צריך להגביל אותה. גם לדברים מאוד נעלים, אומר הרב, יקרים לנו, גם אותם צריך להגביל אותם. כל דבר צריך שהוא תהיה לו גם איזושהי הגבלה. הוא לא יכול להופיע בלי גבולות. זהו הכלל המקיף את כל חוג חיי המולה. כל פינה בחיים של עם ישראל, אתה תמצא את זה, שכל דבר, כמה שהוא הכי טוב וחשוב ורוצים להרבות בו, אנחנו גם נדע לצמצם אותו, להגביל אותו. מעולם לא נתמכר לידי הפרטית אחת במידה זו, עד שנהיה טובים במצולותיה, עד לבלי יכולת להיתן לנו קצב ומידה להרחבת ממשלתה. אף פעם לא יהיה מצב שעם ישראל מתמכר לאידיאל אחד, אפילו שהכי טוב שיהיה, חסד, דבר מצוין. מידה של עם ישראל, כן, גומלי חסדים. וגם שם אנחנו, יש לנו את היכולת להגביל, להגיד מתי, עכשיו, אין פה מקום לחסד. חוכמה, כמו שאומרים, מתי עכשיו אף פעם מקום לא ללכת לפי החוכמה. וכן הלאה וכן הלאה. צדק, גם כן, צדק זה דבר חשוב. אנחנו יודעים לפעמים שבמשפט, עכשיו הצדק הוא לא טוב, אתה רוצה לעשות פשרה לצורך העניין. לא לפי הדין, לא יקוב הדין תר, למרות שדין זה דבר חשוב מאוד. לפעמים יש מקומות, צריך עכשיו להגביל את זה, ולא עכשיו לראות, ללכת לכיוון אחר. אמנם ההגבלה כשבאה לצור דברים טובים ונעלים לעצמה מדקה ורקה, הנוגה רפה, סוגה בשושנים. מה זה סוגה בשושנים? אתה אומר, יש כאילו גדר, סייג, סוגה, בשושנים. מה זה שושנים? שושנים זה דבר שאתה רומס אותו ברגע אחד. לא, אבל סוגה בשושנים, אפילו גבול דק הוא כבר מספיק. אפילו בסוגה של שושנים לא יפרצו בפרצות. ודי אלא לכנסת ישראל גדר של שושנים, קו אחד חשוב, חוט סקרה אחד, כן, כמו במזבח, שזה חוט הסקרה הוא גבול דק, כן, חוט סקרה, וזה עכשיו מה שמגדיר האם, איפה אתה צריך לעזות את הדמים, מעל ומתחת, וכאילו אתה יכול מה, זה כול החוט, אתה יכול לפספס בשנייה. לא, החוט אחד זה שמספיק, ההגבלה היא לא צריכה להיות הגבלה קיצונית, מספיק הגבלה קטנה. סרטוט אחד הנושא עליו את חותם ההגבלה לעידה הנכבדה מצד מה שלמעלה ממנה, מצד הכללות העליונה. כן, ההגבלה נובעת מזה שיש נקודה יותר עליונה מהאידיאל הזה. אם האידיאל הזה היה הדבר הכי עליון, אז לא צריך להגביל אותו. אבל בגלל שהאידיאל הזה הוא גם לא כללות הכל, אלא יש גם איזה משהו מעליו. אז לכן, גם האידיאל הזה הוא מוגבל, הוא לא יכול לתפוס את כל השלטון. כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. לפעמים בנקודה ניכרת אחת עם הבת את רוחה מגיעה לחפצה מבלי לפגום את החופש של כל אוצר מיוחד שברוח אדם לדר ריתוקי ברזל וחומת צינים. לפעמים מספיק, הגבלה אחת קטנה, שאז היא כבר, היא כבר מספיקה להגיד את האמירה, תבין, יש פה איזה משהו יותר עליון, וזהו, לא צריך לעשות פה עכשיו חומת צינים, גדר חשמלית, מספיק שאמרת, זה אסור, עכשיו יש לך חופש, בכל העמותה יש לך עכשיו חופש, כי אתה יודע, זו נקודה מאוד חשובה סתם בחיים, כן? כשאין שום גבולות, אז כן, דוגמה של פסיכולוגים מביאו, תשים ילד עם אופניים בראש מגדל כל בו שלום, באמת שם מעקה, שתי אפשרויות, או שהוא יתרסק, או שהוא יפחד לזוז מילימטר אחד. אבל ברגע שיש לו מעקה, עכשיו הוא רגוע. הוא יודע, אני, כל מה שאני אעשה עכשיו, גם אם זה גג של 300 מטר מרובע. אני יכול עכשיו לנסוע בכיף, כי אני יודע שיש את המעקה שהוא לא יתן לי לעבור את הגבול הזה. זאת אומרת, הגבולות, הדבר שהוא הוא מעצים את החופש, הוא נותן חופש אמיתי, כי אני יודע שאני יכול, כל החופש הזה הוא לא חופש של הפקרות, אלא חופש אני בסדר. כל מה שאני אעשה אני בסדר, כל הזמן שלא הגעתי לגבול. בסדר? אז מספיק גבול קטן, שהוא נותן משמעות עכשיו לכל מה שאני עושה, ובחופשיות, משמעות עמוקה, משמעות אמיתית, כי אני יודע שזה בתוך הגבולות. אבל אם אין גבולות בכלל, אז זה כל מעשה שאני יודע, אני לא יודע אם הוא בגבול או לא בגבול. אולי עכשיו אני בדיוק עובר את הגבול, אולי בדיוק אני עכשיו עושה משהו לא בסדר. לכן אפילו גבול דק זה דבר מאוד חשוב. הוא נותן משמעות אחר כך לכל מה שנמצא בתוך המסגרת. בסדר לכם מסגרת, זה דבר מאוד יקר בשביל החופש, בשביל שהחופש יהיה אמיתי, ולא סתם חופש שהוא פרוץ לגמרי, בלי שום משמעות. בסדר? אחר כך הרב אומר פה, על הנקודה של האומנות, אז אומר, האומנות היא יקרה לנו, היא דבר מאוד טוב, מאוד חשוב, והנוי והעידור, היופי והציור, דבר שהוא מותר לישראל, יש רק קו אחד שמקביל באומנות, והוא לא לעשות פיסול של פני אדם. כל מה שאתם רוצים תעשו באומנות, לא לעשות פיסול של פני אדם. עושים פיסול של פני אדם, זה כבר דבר שהוא אסור. כמובן יש הדברים שהם אסורים כי הם מגרים יצרים וזה, בסדר, זה עניין אחר, סתם לא לגרות היצרים, אבל אם לא נוגעים בניקום, סתם, אמנות שהיא לא, אין לה בעיה יצרית, הכל בסדר, אין דבר שאסור לעשות אותו חוץ מפנים של אדם. עכשיו, אם תשמרו על ההגבלה הזאת, אומר הרב לבצלאל, אז כל מה שאתם עושים זה נכלל בגדר התורה. אז כל האמנות שתלמדו בבית ספר הזה, הוא יהיה איזה אמנות שהיא על פי התורה. רק צריך לשמור גבול דק, לא לעשות פיסול של פני אדם. אם פורצים את הגבול הזה, אז זה הופך שכל מה שעשינו לא לפי התורה. בסדר? אז זה האיגרת שהרב שולח, לא ניכנס פה לכל הזה, מי שרוצה יעין שם איגרת קוף ננחה. אומר הרב ויצמן, שבעצם מה האמירה שיוצאת משם? יש, נתנו את הדוגמה של חסד, כן? כדי שהחסד יהיה לו משמעות, צריך גם את היכולת להגביל אותו. אם מישהו רק נותן חסד וחסד והוא לא יודע להגביל את החסד, אז החסד גם היה בית המשמעות שלו. בסדר, אם אדם עכשיו נותן לבן שלו חסד בלי גבול, אז זה כבר הורס אותו, אתה לא עזרת לו. איבדת את כל המשמעות שרצית לעשות, רצית לעזור לו, נכון? איבדת, החסד מגיע כי אתה רוצה לעשות לו טוב. בסוף הרסת אותו, בגלל שלא הגבלת במקום שאתה צריך להגביל. וכמו שאמרנו, הגבול הוא נותן בסוף משמעות לכל הדבר שעושים. כשיש ריבוי מיעוט ריבוי, מה זה אומר? הריבוי הוא בחינה של חסד, המגמה של ההתפשטות. בסדר? חסד הוא, ורב חסד, כן? חסד זה ריבוי. לתת, עוד, עוד, טוב, כן? בלי להגביל וכו'. כשיש ריבוי, מיעוט ריבוי, בעצם זה אומר לי, הריבוי כאן יש לו מסגרת. זה לא ריבוי בלי מסגרת. התחלתי בריבוי, חזרתי לריבוי, זה לא ריבוי בלי מסגרת, זה ריבוי שיש לו מסגרת. המיעוט, אפילו מיעוט אחד, כן? לא מיעט אלא דבר אחד. הוא כבר נותן מסגרת לכל הריבוי הזה. בסדר? זה, פה הנקודה של התשובה לשאלה שאתה שאלת קודם, למה הצורה המסורבלת הזאת, המשמעות העמוקה של הצורה הזאת, להגיד, זה ריבוי, כי זה מתחיל בריבוי ונגמר בריבוי, אבל יש לי מיעוט אחד באמצע, בא למעט רק דבר אחד, זה נותן עכשיו מסגרת לכל הריבוי, שכל ההתפשטות הזאת, היא לא התפשטות בלי גבולות, היא התפשטות שהיא בתוך הגבולות. לכן זה ריבוי, מיעוט, ריבוי. זאת אומרת, זה מתחיל, העיקר זה ההתפשטות, הרצון להשפיע כמה שיותר, לרבות, אבל זה שיש לי באמצע מיעוט, זה אומר, יש דבר אחד שאתה תוריד מהריבוי הזה. זה כבר הפך את כל ההתפשטות הגדולה, כבר שהיא בתוך הגבולות. נותן לה את המשמעות לכל ההתפשטות הזאת. בסדר? העיקרון קודם כל הוא מובן?
למה דווקא חסד? מה קשר פה חסד לגבי?
ריבוי, חסד אינו ריבוי. חסד זה רצון להשפיע. בסדר? מה? הדוגמה של הקלקול של חסד, דוגמה כתוב על, על גילוי עריות בין אח ואחות, כתוב חסד הוא. מה זה חסד? זה נקודה של השפעה, נכון? עריות זה גם השפעה, קשר בין איש לאישה זה גם קשר של השפעה, אבל זה, כשזה בלי גבולות, כשזה מגיע גם בין אח לאחות, אז זה חסד, במובן השלילי של חסד, חסד שאין לו שום גבולות, חסד שטשטש את כל הגבולות. בסדר? הביטוי שם חסד זה לא טוב, זה לא חסד, כן, בצורה הטובה שלו. זה רק חסד. חסד הוא זהו, זה חסד שהוא הוא התקלקל כי הוא לא יודע איפה הגבול. בסדר? אז זה המידה הזאת. לעומת זאת, כלל ופרט, פה נכנס מה שאמרת קודם יעקב, כשנשמע ריבוי מיעוט ריבוי מה אני שומע, אין פה קשר בין כל הפרטים. יש רצון סתם להשפיע עוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו יש לי מיעוט עצור, דבר אחד לא? זה נכון, עוד ועוד ועוד, חוץ מאותו דבר. כלל ופרט וכלל זה כבר מדבר על מציאות אחת. היחס בין כלל ופרט, זאת אומרת, יש לי פה מציאות אחת כללית. כלל זה הרי מציאות אחת, נכון? היא כוללת הרבה פרטים, אבל זה מציאות אחת. ריבוי זה לא מציאות אחת, זה הרבה הרבה הרבה, זה לא אומר שהם במציאות אחת הרבה האלה. כלל זה כבר כן מדבר על איזושהי מציאות אחת מאוחדת, אחדותית, שהפרט מפרט אותה, כן? היא מתפרטת לפרטים. ובעצם, כן, הכלל הוא פרט וכלל, כן, אם יש לי כלל ופרט, אז הפרט הוא רק מפרש את הכלל. ואם יש לי כלל ופרט וכלל, אז הפרט הופך למעיין שהוא כבר מחדש ממנו עוד דברים שהם, כן, נכללים באותו כלל. בסדר? הוא הופך להיות בעצם מקור שהוא לא רק בא להגיד הכלל הוא זה, אלא הפרט הזה שהוא יצא מהכלל הוא הולך ומוליד ממנו עוד כל מיני דברים שהם הם, הם, הם נכללים באותה קבוצה, בסדר, באותו כלל, מתחברים לאותה מציאות כוללת של הכלל הזה. זה, לפחות מה שאני הבנתי, זה לא מהותי להבנת השיעור. האמירה הזאת, רק הרב יצחק להסביר מה ההבדל בין כלל ופרט לבין כלל ופרט וכלל. כלל ופרט זה בעצם אומר, הפרט מפרש את הכלל, אין לך בכלל אלא הפרט. אז הפרט הוא פירוש, בסדר? וכלל ופרט וכלל, אז הפרט הזה הוא לא פירוש של הכלל, אלא הוא הופך להיות מקור הנביאה שמוליד דברים שהם נכללים באותו כלל, בסדר? כי גנוזים בו, בגלל שהוא יצא מהכלל, גנוזים בו עוד כל מיני משמעויות שהם מקורם בכלל, והם עוד לא יצאו, עוד לא הופיעו, והם עכשיו ילכו ויוולדו והתקללו בכלל הראשון, כי הם באמת המקור שלהם זה ממנו, רק הם עוד היו נסתרים, הם לא כמו מעיין, שכן שהוא הוא נובע ממאגר כללי של מי תהום, צורך העניין, וכל מה שהוא עכשיו מנביע, זה לא משהו חדש, אלא הוא מגלה בעצם את הדברים שהם בתוך המי תהום האלה. בסדר, עד עכשיו היו גנוזים ונסתרים, עכשיו הופך להיות מעיין.
יכול להיות שבקטוב, טוב, לא יודע, אפשר להגיד דבר כזה, אבל שאם בדיבור ותיבור זה כזה חסד ממש דבור ושל פרט קטן, יכול להיות שכאן לפרט הכלל זה יותר משהו גבוה כזאת, שזה לקחת את ה... זה לא כאילו משהו, אני מראש מכניס את כל הדבר הזה ליחידה אחת עם כללים וגבולות וגבורים.
כן, אני לא הייתי קורא לזה גבורה, עוד מעט נראה אולי אם נספיק איך כן קוראים לזה. בריבוי מיעוט ריבוי זה החסד והגבורה, בסדר? החסד זה הריבוי והגבורה זה המיעוט, בסדר? הגבורה היא תמיד היא מצמצמת, בסדר? זה הדין. בכלל ופרט, מדברים על זה במקורות שונים, פה הרבה עצמם, אני לא מזכיר את זה, אולי אני אוסיף עוד משהו אחר כך, אין לנו הרבה זמן. אמרת למישהו שיודעים? טוב. מכאן אבוא להסביר עכשיו את המחלוקת במנורה. אני אגיד מה הרבה עצמם אומר בשיעור, ואחר כך איזו תוספת שלי היה חסר משהו בשיעור והוספתי מעצמי משהו בהבנה. על זה אני אגיד לכם, שתדעו מה אמר הרב ויצמן שזה בוודאי נכון, ומה ממני שלא בוודאי נכון. שלחתי את זה לרב ויצמן, עוד לא קיבלתי תשובה, אני מקווה שאחרי שאני אקבל תשובה, אני אגיד לכם למחוק מהראש. על ריבוי מיעוט, הרב ויצמן כותב שכאילו החידוש זה ריבוי מיעוט, כאילו כלל הופעת בדרך הרגילה, עיקר ההסבר שלו זה על ריבוי מיעוט, עוד מעט נגיד גם מה הוא כן אומר על כלל הופעת. מה אומר על ריבוי מיעוט? אומר העניין של המנורה זה התפשטות האור, כן? מחוץ לפרוכת העדות יארוך, וכי לאורה הוא צריך, ולא כל 40 שנה שלחו בני ישראל מטבל הולכו אלא לאורו, אלא העדות היא לבעי עולם שהשכינה שורה לישראל, בישראל. זה עדות, כן? בא לפרסם משהו. המנורה באה לפרסם, כן? בהקשר של חנוכה גם כן, שהוא פרסום מניסה, זה בא להתפשט. זה של הריבוי, שהאור הזה התפשט החוצה. לכן, לומדים את זה, כן, רבי יוסף רבי יהודה, דורש את זה במידת ריבוי מאות ריבוי, כי יש פה התרבות של האור. אני רק רוצה לצמצם את זה כדי שזה יהיה משמעות אלוקית. מה נותן את המשמעות אלוקית? מה אמרנו קודם? זה גבול אחד. הגבול רק שלא יש על חרס. חרס זה דבר בזוי, שהוא לא ראוי לדברים אלוקיים שבבית המקדש. זה מה שהופך את זה למשהו שבאמת מפיץ את האור האלוקי, ולא, כבר לא, לא, אין בו משהו בזוי. זה נותן לזה את הגבול, נותן לזה את המשמעות. הרב ויצמן הציע עוד, בהקשר גם של האיגרת שראינו, אומר החוכמה היא, המנורה היא ביטוי לחוכמה, נכון? הרוצה שיעשיר יצפין, רוצה שיחכים ידרים, וסימנך שולחן בצפון ומנורה בדרום. למה הסימן? כי מנורה עניינה החוכמה. מרל מסביר שזה השמן, האור, זה דבר שקשור לחוכמה, בסדר? אז המנורה עניינה החוכמה. אז אומר, החוכמה, מה הופך אותה לחוכמה אלוקית, ושלא יהיה רק חוכמה אנושית מנותקת מהקודש, אם יש לה הגבלה. החוכמה, ובכללה כל היצירה האנושית, שנובעת מהחוכמה של האדם, היא צריכה שיהיה לה הגבלה. באותו הקשר של האיגרת, כן? שברגע שיש לה הגבלה, זה נותן לה כבר משמעות שהיא מחוברת לקודש. אבל אם זה... אין לה הגבלה, זה הופך לחוכמה אנושית שמנותקת מהקודש בלי גבולות. לכן העניין של המנורה, או מצד ריבוי התפשטות האור, או מצד החוכמה, אם שהיא מבטאת את החוכמה, אז היא נלמדת במידת ריבוי מיעוט ריבוי. לפי רבי יוסף רבי יהודה. זה ההסבר לדרשה הזאת. שאלות? נעבור את זה לפעמים. פשוט, בסדר? פשוט. הריבוי מיעוט ריבוי אמרנו, יש התפשטות ו... הכנסה של התפשטות לתוך גבולות. בשתי בחינות הרב ויצמן מסביר את זה. או מצד התפשטות האור, שמנורא האור הוא דבר שמתפשט, אמור להעיר, לצאת. אז אתה צריך גם אותו להגביל, כדי שזה יהיה בחינה שבאמת אור אלוקי, של כלי שהוא אלוקי, ושהוא לא סתם איזה אור שלא קשור לקודש, אז צריך שלא איזושהי הגבלה. לכן נלמד במידת ריבוי מיעוט ריבוי. או מצד החוכמה, המנורה היא מסמלת החוכמה, עניינה החוכמה, שגם החוכמה בעם ישראל, כדי שהיא לא תהיה רק חוכמה אנושית, אלא תהיה חוכמה שמחוברת לקדוש ברוך הוא, צריכה איזושהי הגבלה. צריכים לומדים בריבוי מיעוט ריבוי.
החוכמה קצת לא עלובה למה ששאלו תהיה חוכמה אנושית.
כמו שאמרנו באיגרת לבצלאל, אתה עושים יצירה, אומנות, וגם נובע בסדר מכוח היצירה של האדם. כדי שהחוכמה גם האנושית תהיה מחוברת בעם ישראל לקודש, אתה צריך שתהיה לה הגבלה, בסדר? כלל ופרט וכלל, אומר הרב ויצמן המנורה יש לה עניין שהיא תהיה מקשה אחת. מה זאת אומרת שתהיה מקשה אחת? שהיא לא תהיה, אי אפשר לקחת עכשיו כאילו להתחיל לעשות על מהלחמות או חיבורים, צריך לעשות אותה הכל שיהיה מקשה אחת. אפשר עכשיו להתחיל לקחת כל מיני ברגים וזה לחבר יצא פה צורה של מנורה, זה שם מקשה אחת. זה אומר, זה מאוד קשור לעניין של כלל ופרט וכלל. שמה אומר לי כלל ופרט וכלל? יש פה יחידה אחת, שגם הפרטים שבה הם מחוברים לכלל אחד. אומר הרב ויצמן, לכן זה דווקא, לכן זה כלל, זה במידת כלל ופרט וכלל, להגיד שקשור לעניין שהמנורה היא מקשה אחת, ולכן זה דווקא מתכת ולא עץ. מה ההבדל בין מתכת לעץ? עץ זה חומר שהוא מפורד במהותו. אם אתה חותך עץ, אתה לא יכול לחבר אותו יותר. מתכת, כל פעם שאתה מפרק אותה, אתה יכול להתיך אותה ולחבר אותה מחדש למקשה אחת. זה מראה שגם הפרטים שבה, יש להם תכונה של התקללות, מה שאין כאן בעץ. לכן, זה בדיוק הנקודה, למה בכלל ופרט וכלל, זה מדבר רק על מתכת, ואם זה ריבוי מיעוט, זה כולל גם עץ, כי אז זה לא רק לומדה דווקא של יחידה אחת. פשוט לכן זה מה שמבדיל. ככה הרב עצמן הסביר, הכלל הוא פרט וכלל. מה שהיה חסר לי, זה... מה המשמעות של זה? כאילו, אני מבין שהיא מקשה אחת, אז אני מבין את הקשר בין כלל ופרט ומתכת למקשה אחת. אבל חסר לי הסבר למה את חשוב שהמנורה תהיה מקשה אחת. אחרי שאתה אומר לי שהיא מקשה אחת, אני מבין שזה דווקא מתכת, אני מבין דווקא מידת כלל ופרט, שזה דבר שהוא מתייחס כמציאות אחת כוללת. אבל למה? למה חשוב שהמנורה תהיה מקשה אחת? בסדר? מובן את השאלה? בדוגמה של ריבוי מיעוט, אז גם קיבלנו משמעות לזה שזה ריבוי מיעוט. לדוגמה, בעניין של החוכמה, אם המנורה היא המקור לחוכמה של עם ישראל, אז אתה אומר, החוכמה של עם ישראל היא צריכה, אתה צריך להגביל אותה גם. אל תלך עם החוכמה שלך בלי גבולות. כדי שזה יהיה משהו שהוא מבטא את צינור לחוכמה האלוקית, חייב שיהיה גם גבולות. הבנתי, קיבלתי פה גם משמעות. בסדר, לא תמיד מקבלים משמעות, אבל בכל זאת היה חסר לי. כן, שואפים לפחות, כן? בהסבר של כלל ופרט, בכלל, לי היה חסר לי בשיעור, אני אולי לא הבנתי גם טוב, אני שלחתי כמה מיילים, עוד לא קיבלתי, כאילו גם לרב מנחם ויצמן, אולי אני אקבל תשובות ואז יהיה לי עוד להוסיף לכם משהו, אבל כרגע לא הצלחתי להבין מתוך השיעור עצמו מה המשמעות של זה שהמנורה צריכה להיות מקשה אחת. אני מבין, אחרי שאתה אומר לי שהיא מקשה אחת, אז זה מאוד מתחבר שזה דווקא מתכת ולא עץ, כי עץ זה לא ממש מקשה, גם כשהעץ הוא חתיכה אחת, אבל הוא במהות, הוא לא בנוי כמקשה עץ, בסדר? הוא ברגע שהוא נפרד, אתה לא יכול יותר לחבר אותו. אז כרגע הוא מקשה, אבל בתכונות המהותיות שלו הוא לא מקשה כמו שמתכת היא מקשה. שמתכת היא ממש יחידה אחת, אתה יכול להתיך, לחבר מחדש, וממש זה כל פעם חוזר להיות מקשה אחת. הבנתי. הבנתי כלל ופרט וכלל שיש פה מציאות אחת, שזה קשור למקשה אחת גם כן הבנתי. אבל מה המשמעות? אז למה המנורה צריכה להיות מקשה אחת? זה דבר שלא קיבלתי משהו, בסדר? ניסיתי להסביר לעצמי. ופה אתם תחשבו, ואני מקווה שאנחנו זוכרים לכוון לאמת. על פי הדברים של הרב קוק בכלל ופרט וכלל. בסדר? זה לא מופיע בשביל הרב ויצמן, אני הבאתי את המקור הזה. מעולת ראיה, בברייתא רבי ישמעאל, שם הרב מסביר. אז בואו נקרא כמה משפטים. ההופעה הכללית של אור כל עולמי עד, מקור ההוויה ביסוד העליון, מעיין החיים העליונים, רז המחשבה הכוללת הכל, כל הפרטים הלא כלולים הם בה ועימה הם מתאחדים. ומציאותם של הפרטים בעליוניות מצבם היא הרבה יותר נשגבה ויותר מהותית ממציאותם החלשה ברידתם במקומם עד שהם נראים בצורה של פרטים. ועל כן אין להם עמדה עצמית בפרטיותם, ומקלטם המציאותי מוכרח להיות לשוב אל הכלל שהוא מצוי בכל מקום, בראשית המציאות ובאחריתו. כל הגילוי של הפרט אינו בא קיים כדי להסביר איזה תוכן של הבלטה למפשט הצורה של העושר הגדול של הכלל, שבאחדותו הגדולה יותר רב, טוב, וכו' וכו'. מובן, נכון? לא. במילים, איך שאני מבין מה הרב אומר, יש במציאות כלל עליון. קדוש ברוך הוא, יש אור אלוקי עליון, כלל עליון. גם אם לא נלך לכלל הכי עליון, שזה קדוש ברוך הוא, יש במציאות הרוחנית כל מיני כללים, אידיאליים כלליים. כשהם יורדים למציאות פה, הם יורדים להרבה פרטים. הפרטים האלה, המשמעות שלהם בתור פרטים היא קטנה מאוד. ממה הם מקבלים את המשמעות שלהם? רק כשהם חוזרים להיכלל בכלל העליון. כשהפרט בא בעצם לבטא, להסביר, להופיע את מה שגנוז בכלל העליון, אבל אחרי שהוא מסביר את זה, הוא חוזר לכלל, זה המשמעות השלמה בעצם של הפרטים, כשהם נובעים מהכלל וחוזרים לכלל. במילים אחרות, כל העולם שלנו פרטי פרטים שנובעים מהכלל העליון, מהגודל האלוקי, והוא גם עתיד לחזור לשם, שכל העולם כולו, אנחנו נראה איך כל הפרטים הם לא עומדים לעצמם, אלא קשורים לכלל העליון, על ידי השמה ישראל השם לא קנו שם אחד. אני חשבתי אם המנורה העניינה זה האור, אנחנו יודעים שגם זה הנקודה של האור, מה שהרבה פעמים אנחנו אומרים, והאור זה תלמוד ירושלמי, שזה קשור יותר לעניין של ארץ ישראל, לעומת החושך של בבל. החושך זה הפרטים כשהם לעצמם, כשהם מנותקים ממקורה. והאור זה נותן לנו כבר את המבט הכללי. איך כל הפרטים, אתה רואה עכשיו את החדר באור, אתה כבר רואה איך כל הפרטים הם יוצרים פה מציאות אחת. אם לא היה אור, אנחנו צריכים עכשיו להתחיל למשש כל דבר, אז היינו נפגשים בפרט ועוד פרט ועוד פרט, אבל את התמונה הכללית, לא היינו רואים איך הפרטים מתאחדים פה ליחידה אחת. האור זה התכונה שלו, הכלליות, לתת את המבט הכללי על הדבר. וגם משתמשים בזה גם בביטוי הרוחני, כשאומרים, יש, אני לא מבין מה עולה, ואז פתאום הוא שפך אור על ה... כן, כשנתתי את זה לדבר, רש"י שפך לי פה אור על כל הסוגיה. עד שלמדתי את רש"י, הכל היה לי פרטים, לא הבנתי מה הקשר בין משפט למשפט, פתאום עכשיו ההסבר של רש"י שפך לי אור פה על כל הסוגיה. מה הוא עשה? הוא לקח את כל הפרטים והסביר לי את כל המהלך, איך יש פה יחידה אחת, בסדר? האור זה התכונה שלו. ולפי זה אולי אפשר להסביר, המנורה שעניינה זה האור, בית המקדש בכלל, הוא נקרא אורו של עולם, והמנורה היא מקור האור בבית המקדש, זה הכוח שהוא נותן לנו את היכולת להביט על העולם, ולראות איך כל הפרטים הם חוזרים לכלל אחד. בלי בית המקדש ובלי המנורה, אנחנו נפגשים מהעולם רק בנקודות הפרטיות שלו. וזה כל הטעויות של כל הדתות וכל הכפירה שבעולם, שרואים הרבה פרטים ומתייחסים הכל במנותק מהקודש האלוקי. המציאות של בית המקדש בעם ישראל והדלקת הנרות במנורה, לפי מידת כלל ופרט וכלל, עניינה לתת לעם ישראל ולעולם כולו את המבט, איך כל הפרטים בעולם הם מקושרים לכלל העליון, נובעים ממנו וחוזרים אליו, לכן המנורה נדרשת בכלל ופרט וכלל, ולכן היא צריכה להיות מקשה אחת, כי זה התפקיד שלה. התפקיד שלה להפוך את העולם למקשה אחת, כן? שנראה שכל הפרטים יוצאים מכלל אחד וחוזרים אליו. בסדר? מובן הכיוון? נעיר עוד הערה, שמעניין שגם הקטורת נדרשת בכלל ופרט וכלל, והמנורה והקטורת הם שתי עבודות סמוכות אחת לשנייה, בסדר? ועל שתיים נאמר תמיד, גם סמוכות פיזית, זאת אומרת עושים את זה אחד אחרי השני, ונאמר שניהם תמיד, נר תמיד, הקטורת תמיד, ואולי זה שני, והרב מסביר בקטורת את העניין הזה שאמרתי עכשיו, שם הרב מסביר על הקטורת, שזה העניין, לקשור בעצם את כל הכוחות בעולם, גם את הרע, חלבנה, לקשור את זה לגודל הכללי, ואז רואים שהכל טוב, ואולי יש פה שני דברים שבעצם משלימים. הקטורת זה בריח, זה בצד הפנימי יותר של המציאות, בעצם להוביל את המציאות שהיא באמת תהיה כזאת, לקשור את הכל המציאות הקדוש ברוך הוא. והמנורה זה באור, בחוש הראייה, שגם נראית, נביט גם על המציאות בצורה הזאת, ואז אולי הקטורת והמנורה הן משלימות אחת עם השנייה את העניין של הכלל ופרט וכלל של לקשר את כל העולם למקורו. מצד עצם הדברים זה הקטורת, בפנימיות זה צד של הריח וכולי, ומצד המבט שזה נותן לעולם אורו של עולם, או עינו של עולם, כן, בית המקדש, זה המנורה. זה מה שחשבתי לחדש, ואני חושב שזה יוצא מהדברים, רק זה לא מוסבר. אולי זה הכלל ופרט וכלל בתוך דברים של הרב ויצמן, בסדר, זה כלול, אני חושב, בדברים של הרב ויצמן, רק שאחרי זה יותר הסביר לי וישאל לי את הדברים על הלב. מקווה שכיוונו לעמיתה של תורה. עד כאן השיעור המנוע. יש לנו נספח. הנספח הוא... אני לא יודע אם להתחיל, כי אני לא יודע מתי יקטעו אותנו. אתם רוצים שננסה, זה משהו כמו רבע שעה. השאלה אם ננסה ומקסימום לא, אז ננסה אולי איזו השלמה. נתחיל עד שיקטעו אותנו, אתם רוצים? שאתם, שאני שנעצור ו... מה זה? לא, אתה אומר לא יקטעו. בסדר, אז בואו ננסה, ואם לא, אז נעשה לזה השלמה. הנספח הזה, בעיקרון, בהתחלה, רציתי להביא את זה כעוד דוגמה ליישום שאני כשלמדתי את הסוגיה בעבד עברי, יישמתי את העיקרון הזה של כלל ופרט וכלל מול ריבוי מול ריבוי, אבל אחרי זה, בהשגחה פרטית, זה פתח, אני חושב, פתח עוד הרבה יותר גדול שננסה להגיד אותו. אז קודם כל בואו נראה, סיימנו עם המנורה, בסדר? יושב בגדול, מישהו שאלות יכול לשאול לך. עבד עברי, אומרת הגמרא בקידושין, אנחנו יודעים שעבד עברי אחרי שש שנים, אם הוא לא רוצה לצאת, אז רוצים את אוזנו. ואז הוא עבד לעולם עד היובל. תנו רבנן, שגמרא שואלת, איך רוצים את האוזן? תנו רבנן, מרצע. תורה כותבת מרצע. אין לי אלא מרצע. מניין לרבות הסול והסירה והמחט והמקדח והמכתב? עוד כל מיני כלים שיכולים לעשות את החור הזה באוזן. תלמוד לומר, ולקחת. לרבות כל דבר שניקח ביד. דברי רבי יוסף רבי יהודה. רבי אומר, מרצע מיוחד של מתכת, אף קול של מתכת. מרצע זה... יש לנו פה תנ"ך? איפה ה... זה במשפטים צריך להיות. בואו נקרא את הפסוק שנייה רק. נגיד לקנאה בדברי וכולי, אם אמור לא יוצא חופשי, הגישו אדוניו אל האלוהים, הגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם. אבל זה לא פה. רגע, אז אולי זה בראה. נכון, בראה גם יש?
כן.
איפה בראה? בראה, אני לא טועה?
יש בראה, כן.
יש בראה. שופטים ברור לגעתי. הנה. הנה. אם אמר לא יצא מימך, כי הרבך וביתך כתוב לו ימך, ולקחת את המרצה ונתת באוזנו ובדלת. טוב, לא בטוח שזה פה כלל ופרט וכלל, בסדר? אבל יכול להיות שזה רק כלל ופרט, בסדר? ולקחת זה כללי, את המרצה זה פרט, בסדר? אז אבל אומרת הגמרא, ומהי כמפלגי? רבי דריש כלל ופרט, ולקחת כלל מרצה פרט, הנה, באוזנו ובדלת חזר בכלל, סליחה, בסדר? אז יש פה כלל ופרט וכלל. אי את הדן על קרן הפרט, מה הפרט מפורש של מתכת? אף כל של מתכת. רבי יסי דרש ריבוי מיעוט, לקחת ריבה, מרצה מיעט, באוזנו ובדלת חזב ריבה, ריבה מיעט ריבה, ריבה הכל. מהי רבי, רבי כל מילה, מהי מיעט? מיעט צם. זאת אומרת, לפי ההבדל בין רבי לבין רבי יסי ברבי יהודה, כולם מודים שאפשר במתכת, בסדר? כולם מודים שבסם אי אפשר. למה סם? זה דבר שאדם לא פועל בו. אתה מניח והוא עושה לבד את החור, כן? לכן כולם יודעים שזה בחוץ, מחוץ למשחק. המחלוקת היא על סול, סירה, מחת לא, מחת זה גם כן מתכת. סול, סירה זה קוצים, בסדר? חתיכת עץ, קוט כזה שאיתו עושים את החור, בסדר? אז עוד פעם, כשאני למדתי את הסוגיה, שאלתי את עצמי למה, מה ההבדל? אבל אני מוסיף פה עוד כללים תורת ארץ ישראל, בסדר, אחד כלל אחד משנת תנאים, בדקתי במחילתות עוד איזה התייחסויות יש לנו לנושא, להרחיב את המבט, בסדר? כלל נוסף זה לשיטתו, שגם נתקלתי בדברי רבי עצמו, אז בסדר גם זה מוסיף. אז אומרת, המחילתה בגישות עונה ולאלוהים אצל הדיינים שהיא מלך במוכרב, זאת אומרת, הרציעה צריכה להיות בפני הדיינים, הם מכרו אותו, אז עכשיו גם כשהוא רוצה להישאר אצל הזה, הוא צריך לעשות את זה מול הדיינים, הרציעה מול הדיינים. רבי אומר, במניקר בבית דין הגניבתו הכתוב מדבר, אבל כאן אינו נרצה לבינו לבין עצמו. רבי אומר, לא, זה שהוא הרציעה לפני בית דין זה רק במי שנמכר על גניבה. אבל עבד שמכר את עצמו, הרציעה שלו בבית לא צריך להיות לפני בית דין. מסביר המרכבת המשנה, אני חושב, אני לא זוכר, אבל אחד הפרשנים על המחילתא מסביר שמחלוקת בין תנא קמא לרבי, לפי תנא קמא אין בכלל רציעה בעבד שמכר את עצמו. לכן הרציעה רק בעבד שנמכר לגניבתו, אז אומרת התורה, הרציעה הזאת צריכה להיות מול הדיינים. אבל לפי רבי לא, יש גם רציעה בעבד שמכר את עצמו. לכן הפסוק הזה מלמד שדווקא רציעה שהיא בעבד שגנב ונמכר על ידי בית דין היא מול בית דין. אבל עבד שמכר את עצמו הרציעה בינו לבין עצמו. בסדר? אז מצאנו פה עוד מחלוקת, האם יש רציעה בעבד שמכר את עצמו, או רק בעבד שנמכר על גניבתו, בסדר? זה המחלוקת השנייה.
נחשוב את זה רגע. מחלוקת ראשונה, כלי הרציעה, בכלל ופרט, או בריבוי מיעוט. עוד מעט נזכור משהו. מחלוקת שנייה, האם רוצים גם עבד שמכר עצמו או רק נמכר על גניבה. מחלוקת שלישית, יש שתי התייחסויות של חז"ל למה דווקא רוצים את האוזן.
אומרת אותה מחילתא בהמשך, מה ראתה אוזן שתרצה מכל איברים? היה רבן יוחנן אומרה כמין חומר. אומר, אוזן ששמע לא תגנוב והלך וגנב, היא תרצה מכל איבריו. כן, האוזן שמע בר סיני לא תגנוב, הוא הלך גנב, אז רוצים את האוזן. הגמרא בקידושין אומרת, רבן יוחנן בן זכאי, אוזן ששמע קולי על הר סיני כשאמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, הלך זה וקנה אדון לעצמו. שתיהם זה האוזן שהיא שמעה משהו ולא עשתה. אבל מה ההבדל?
במחילתא, מה היא שמעה?
לא תגנוב.
לא תגנוב, כן? האוזן שמעה לא תגנוב.
זה רק כדי שבוע
שבוע. הוא הלך לגנב. ופה, עוד רגע, ופה, שקנה אדון, כן, שקנה בני ישראל, והוא קנה אדון לעצמו. בסדר, הבעיה שהוא קנה אדון. לא זה שהוא גנה, אבל שקנה אדון לעצמו. לפני הנקודה הזאת, בואו יותר פשוט כאן, מובן הקשר, נכון? האם הבעיה, אם הבעיה היא זה שהוא גנב, זה מתאים לדעה שרוצים רק עבד שגנב, עבד שמחר את עצמו, אין פה בעיה, לא צריך לרצוע את האוזן, נכון? ואם הבעיה שהוא קנה אדון לעצמו, זה נכון, גם מי שמחר את עצמו, מה אתה מוכר את עצמך? קונה לעצמך אדון, אתה לא תמוכו אדון שלך, מה אתה מוכר את עצמו? בסדר? מובן הקשר. איך זה מקשר לכלל ופרט לבין ריבוי מיעוט? מה שהסברתי עד אתמול, ואני עדיין מסביר, זה לפי הרימה מפנים. הריבוי מיעוט, כמו שראינו, הסברנו קודם, זה קשור למידת החסד מול גבורה. כלל ופרט, יש מחלוקת בין הרימה מפנים לבין הארי, מה זה קשור? הרימה מפנים אומר שזה קשור לספירת הכתר. כתר ותפארת, לא משנה, אבל הנקודה שזה קשור לספירת הכתר. מה שרציתי להסביר עד עכשיו, ופה אני אומר לכם קוד כרגע, בסדר? לא תבינו, תקבלו את זה כקוד, בסדר? יש לזה כתוב במקורה בפנימות התורה, ושאלתי גם את הרב ויצמן, זה מה שאפשר לומר את זה. אז החסד וגבורה זה שייך לשבע ספירות הבניין, שהם יותר שייכים לצד המעשי. וכתר זה שייך לרצון, ככה כתוב בספרים, שכתר זה בחינה, אחד הבחינות, יש עוד בחינות. אחד הבחינות זה הרצון, בסדר? כקוד. והמובן, לא אמרתי פה משהו, למה? לא יודע, ככה זה, בסדר? אז לפי זה אני חושב שמובן שאם אני אומר שהבעיה היא קנה אדון לעצמו, הבעיה היא בנקודת הרצון שלו. מה פתאום אתה מתנתק מהקדוש ברוך הוא ועכשיו מחליט לקנות לך אדון אחר? גם ברצון של אדם, שהוא לא מבין את הפגם בזה שהוא לא רוצה להיות תחת הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להיות שיהיה לו אדון אחר. כן, לא יצא חופשי. אהבתי את הדברים, לא יצא חופשי. אבל פה ברצון שלך, איך אתה לא רוצה לצאת? פה הפגם. אז זה קשור ללימוד בכלל ופרט, שקשור לכתר. מצד הגניבה, זה הדבר שקשור לצד המעשי יותר, שזה שייך יותר למידת ריבוי מיעוט ריבוי, שזה שייך כבר לספירות של חסד ומטה. זה מתחבר כי אותו רבי שהוא לומד בכלל ופרט, בסדר, שזה הנקודה של הרצון, הוא זה שאומר שבמחילתא, שיש רצייה בעבד שנמכר על גניבתו, שהבעיה מצד הרצון. ומי שלומד פה בריבוי מיעוט, שזה הצד המעשי, הוא זה שאומר במחילתא שיש רצייה רק על עבד שנמכר בגניבתו. מובן ההסבר? זה הסבר אחד על פי הרמב"ם מפנו, איך להבין את ההבדל בין הדרשות. וזה מסתדר שוב גם בשלושת המחלוקות, חורז אותם, רבי לשיטתו, ולכאורה זה דבר שהוא יכול להישמע. אתמול היה לי חוויה, אני פתאום שמתי לב למשהו שמאוד מאוד התרגשתי ולהקבלה מופלאה, במקרה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא זימן לי של להביא את זה בהקשר לסוגיה של מנורה, פתאום עד היום לא ראיתי את זה ופתאום ראיתי שלושה דברים שיש הקבלה בין שתי המחלוקות. מי החולקים?
רבי
ורבי יוסי ורבי יהודה. נכון?
רבי ורבי יוסי, לא כתוב שם סבן. דבר שני,
זה לא מפתיע, שרבי הוא כלל ופרט, רבי יוסי ריבוי מיעוט, זה לא מפתיע כי זה שיטתי, בסדר? אבל בכל אופן,
רבי, כלל ופרט ורבי יוסי ריבוי מיעוט,
זה פחות מפתיע, אבל לא משנה, זה מתחבר, מעציל את אותה נקודה. ודבר שלישי, שגם כן דימותי, שזה בדיוק הנקודה, האם זה מרבה גם כן עץ, כן? הקוץ אפשר גם לעשות רצייה עם דברים מעץ, או דווקא ממתכות, מרצה הכל מתכות, שזה כבר אי אפשר להתעלם, בסדר? מהגבלה הזאת, מתכת מול עץ. ואז זה הביא אותי למחשבה להסביר עוד פעם את כל הסוגיה לפי הרב קוק. לפי הכיוון שראינו עכשיו במנורה, שבעיקרו מה שהבאנו דרך הרב קוק. הסבר דרך הרמ"א מפנו נתנו, הוא עומד, הוא שר, אמרנו, זה לא סותר הדברים. רק ככה זה יכול להתיישב. איך נסביר עכשיו לאור מה שאמרנו במנורה? מה שחשבתי להגיד, אותו עיקרון, האם הבעיה היא זה שהוא קונה אדון לעצמו, או הבעיה שהוא גנה? בסדר? זה מסביר את שני הדברים האלה. מה הנקודה בכלל אופרת הריבועים? הרב ויצמן הביא הריבועיות אמרנו, מה אמרנו קודם? התפשטות צריך להגביל אותה. בשיעור אחר של הרב ויצמן, גם על מתת ריבועיות בכלל אופרת, בפרק מרובע, למה גנב משלם כפל? אז יש שם, הגמרא מנסה לגמרי בכלל אופרת, בסוף הוא עובר את הריבועים. מסביר הרב ויצמן, למה לומדים בסוף בריבועים? כי זה הבעיה של גנב. הוא בעצם, הבעיה שלו בטשטוש הגבולות. הוא לא יודע לשים את הגבול, כאילו, מה הממון שלי ומה הממון שלך. הוא אומר, שלי שלי ושלך שלי. ולכן התיקון של זה, במידת ריבוי מיעוט, שהיא באה לומר, יש את הגבול, בסדר, זה הנקודה. יש בעולם, נכון, יש חסד, יש התפשטות ויש חיבור בין אנשים, ואני הרבה דברים יכול להשתמש בדברים שלך, יש איזה דרכים איך להשתמש, אבל יש גבול, לגנוב זה כבר גבול. אתה יכול לבקש, אתה יכול... כן, אבל התיקון של הגב של הגנב זה מידת ריבוי מיעוט ריבוי. בסדר, לומר שההתפשטות, דווקא החיבור בין אנשים, אל תצטרך שיש את הגבולות, יש גם גבול בין אנשים. וזה מה שהופך עכשיו את כל היחס בין אנשים ליחס שהוא בסדר והוא טוב, ברגע שיש את הגבולות הנכונים. בסדר, זה הבחינה של גניבה מצד ריבוי מיעוט ריבוי. לפי זה, המידת ריבוי מיעוט היא הבעיה, היא במעשה הגניבה. בסדר? לכן זה מסביר את הדעה הזאת שרוצים רק אבן שמחר, שנגנה ונמכר בבית דין, או שהבעיה ששמע לא תגנוב. הצד של כלל ופרט, מה הסברנו קודם? שהעולם בנוי בצורה שיש את הכלל העליון. כל פרט מחובר לכלל העליון, הוא לא עומד לעצמו, הוא חוזר ומתקרב בכלל העליון. מה עושה האבן שאומר אני רוצה אדון אחר? אומר, אני מתנתק עכשיו מהקדוש ברוך הוא. אני עכשיו, אני לא חוזר כפרט להתחבר, להבין שהמקור שלי זה הקדוש ברוך הוא. אני קונה לי אדון לעצמי. אני עכשיו כאילו ניתקתי את עצמי, בעצם אני עכשיו פרט שמנותק מהכלל, כי לקחתי אדון אחר. ולכן התיקון הוא במידת כלל ופרט וכלל, להחזיר את העבד להבנה שאתה לא יכול לקנות אדון לעצמך, אתה צריך לחזור להבנה שאתה, יש פה מציאות של כלל ופרט וכלל, אתה הגעת מאיזה כלל, אתה אמור לחזור לשם, ואתה לא יכול לקנות אדון לעצמך. ולכן, כלל ופרט, שוב, זה גם עבד שמוכר את עצמו, כי זה הפגם, הפגם פה בזה שאתה לא מבין, איך אתה קונה אדון לעצמך? אתה תחת הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? לי עבדים ולא עבדים לעבדים. בסדר? בסדר, זהו, וזה... ואז ההסבר הוא ממש מקביל למה שהסברנו במנורה, ולכן עוד פעם, זה מתכת מול עץ, כי זה בדיוק הנקודה, שוב, עץ זה פרטים, הנקודה פה זה פרטים שהם לא מחוברים, ומתכת זה מורכב מפרטים מחלקיקים, אבל שמחוברים למקשה אחת, שחוזרים ומתקללים, ולכן זה לא סתם, פה שזה בדיוק הנקודה, עץ מול מתכת, כמו שהסברנו במנורה. בסדר? אז נסכם, אני רוצה שנייה לסכם אחרי כל הדברים שאמרנו. כיוון אחד, בעבד, בכלל ופרט מול ריבוי מיעוט אמרנו, הבחינות של חסד מול הבחינות של כתר, שזה המצד המעשה או הרצון. האם הפגם בצד המעשי של הגניבה, אבל הפגם ברצון שלו בכלל לקנות אדון לעצמו. זה הסבר שלפי הרמב"ם. כיוון אחר, שזה ככה ההסבר של הרב ויצמן עם התוספת שלנו במנורה, וגם כן ההסבר פה ברציית עבד. ריבוי מיעוט זה עניין של ההתפשטות, צריך להגביל אותה, לא לטשטש את הגבולות. כן להתפשט, כן להתחבר בני אדם, אבל לא לטשטש את הגבולות, לדעת איפה הגבול. בכלל ופרט, הנקודה של יש את הכלל האלוקי, הכלל הרוחני השמימי, מתפרט לעולם שלנו, אבל הוא צריך חייב לחזור ולא להישאר כפרט מנותק, אלא לחזור ולחבר את עצמו לכלל, ואז המציאות היא שלמה. ועכשיו הסברנו במנורה, ריבוי מיעוט עניין של ההתפשטות, תגביל אותה, אם זה מצד החוכמה, תבין שיש גם גבולות לחוכמה כדי שתהיה באמת מחוברת לקודש, ואם זה מצד הכלל ופרט וכלל, אמרנו מצד האור, שהוא אמור לתת לנו את המבט, איך כל הדברים, כל הפרטים בעולם יונקים מכלל אחד, ובעבד, שתי הבחינות האלה של הריבוי מיעוט, הבעיה היא מצד הגניבה, שאם זה טשטוש גבולות, ובעיטה כלל ופרט, שהבעיה מצד שהוא התנתק מהכלל העליון, הוא עכשיו רואה את עצמו כפרט מנותק, ולכן הוא קונה אדון לעצמו. אז לכן התיקון הוא נלמד, בהנהגה האלוקית, מידת כלל ופרט וכבר, לבוא ולחבר מחדש את המבנה הזה, שאותו פרט שכאילו רוצה להתנתק, תחבר אותו למבנה הזה של כלל ופרט וכבר, שיהיה בחזרה חברה לקדוש. טוב, עד כאן הדברים. את כל מה שאמרתי בשמי, אני, שוב, כמו שאמרתי, אני שעוד אין לי כתפיים מספיק לחרוז של להגיד את זה ככה זה, אבל אני בכל זאת חש שיש פה לפחות שאיפה לכוון למטה של תורה. אמרתי לכם, אבל שיהיה לכם בראש, מקווה שאנחנו מכוונים, בעזרת השם. טוב, עד כאן.